ברוכים השביים לטסלה היום. לפני שנתחיל, הודעה קצרה מחסותנו. טסלה בוקס, התראות וידיעו לכל אירוע סנטרי או דשקם, גיבוי מקומי ויחסון בענן באמצעות חיבור USB פשוט. ועכשיו, לחדשות. ניוזום, מושל קליפורניה, שוקל תוכנית חדשה להטבות מס לרכבים חשמליים, אך נראה שטסלה לא תכלל בה. מה דעתך על זה?
זה צעד תמוה ומטריד. טסלה היא יצרנית הרכבים החשמליים הגדולה בקליפורניה, והיא תורמת רבות לכלכלה המקומית. הוצאתה מהתוכנית עלולה לפגוע במחירות ובמעמדה בשוק.
ניוזום טוען שהתוכנית נועדה לעודד יצרניות רכב חשמלי קטנות וחדשות. האם זהו נימוק מספק?
לא, זהו נימוק צבוע. ניוזום ומאסק התעמתו בעבר, וניכר שניוזום מנסה לפגוע בטסלה מסיבות פוליטיות. זהו צעד פופוליסטי שיפגע בסופו של דבר בצרכנים.
מאסק הגיב בזעם בטוויטר וכינה את המהלך מטורף. האם הוא צודק?
בהחלט. זהו צעד שערורייתי שנוגד את האינטרסים של קליפורניה. טסלה היא סיפור הצלחה והיא ראויה לתמיכה ולא להדרה. זהו מסר שלילי למשקיעים וליצרנים.
מהם ההשלכות האפשריות של המהלך הזה?
ירידה במחירות של טסלה בקליפורניה, פגיעה בתדמית החברה, ואולי אף תביעה משפטית. זהו צעד שעלול לפגוע קשות בשוק הרכבים החשמליים בקליפורניה.
ובכן, נמשיך לדון בטסלה והפעם בנושא קצת שונה. דוח חדש חושף שורה של הפרות סביבתיות במפעלי החברה, בעיקר בטקסס ובקליפורניה. מה דעתך על זה?
זה מדאיג מאוד. טסלה מציגה את עצמה כחברה ירוקה, אבל בפועל היא גורמת נזקים סביבתיים משמעותיים. הדוח חושף פער גדול בין התדמית של טסלה למציאות בשטח.
הדוח מתאר מקרים של זיהום אוויר ומים, כמו גם הפרות של תקנות בטיחות. האם זה מפתיע אותך?
לא ממש. טסלה ידועה בתרבות ארגונית של זוז מהר ושבור דברים, וזה בא לידי ביטוי גם ביחס שלה לסביבה. נראה שטסלה מקדישה פחות תשומת לב לנושאי סביבה ובטיחות, והיא מתמקדת בעיקר בצמיחה מהירה.
מהם ההשלכות האפשריות של ההפרות הללו?
כנסות כבדים, תביעות משפטיות ופגיעה במוניטין של החברה. ייתכן גם שהרשויות ידרשו מטסלה לבצע שינויים משמעותיים בתהליכי הייצור שלה.
האם אתה חושב שזה ישפיע על המכירות של טסלה?
ייתכן. צרכנים רבים מודעים לסוגיות סביבתיות, והם עשויים להעדיף לרכוש מכוניות מחברות אחרות שמקפידות יותר על איכות הסביבה. אבל קשה להעריך את היקף ההשפעה.
תודה על התובנות. אז טסלה מקימה צוות טל אופריישן לרובוטקסי שלה, מה שמזכיר לנו קצת את הגישה של ויימו. מה דעתך על זה?
זה צעד מעניין, במיוחד בהתחשב בעמדתו הקודמת של מאסק לגבי טל אופריישן. זה מראה שטסלה מבינה את החשיבות של גיבוי אנושי, לפחות בשלבים הראשונים של פריסת הרובוטקסי.
נכון. זה מראה שהם לוקחים ברצינות את נושא הבטיחות. אבל זה גם מעלה שאלות לגבי ההבטחות של מאסק לגבי נהיגה אוטונומית מלאה. האם זה אומר שזה ייקח יותר זמן ממה שחשבנו?
ייתכן. טל אופריישן יכול להיות כלי חשוב בפיתוח נהיגה אוטונומית, אבל זה לא פתרון קסם. זה עדיין דורש השקעה משמעותית בתשתית ובכוח אדם. אני חושב שזה צעד בכיוון הנכון, אבל הדרך עוד ארוכה.
מעניין יהיה לראות איך זה יתפתח. האם טסלה תצליח לשלב את הטל אופריישן בצורה חלקה עם מערכת הנהיגה האוטונומית שלה? ומה לגבי הסקיילביליות? האם הם יצליחו לתמוך בצי גדול של רובוטקסים עם צוות טל אופריישן?
אלו שאלות חשובות. אני חושב שטסלה תצטרך להוכיח שהיא יכולה להתמודד עם האתגרים האלה לפני שהרובוטקסי שלה יהפכו לשימוש נרחב. אבל אין ספק שזה צעד מרתק, ויהיה מעניין לעקוב אחרי ההתפתחויות.
טסלה בוקס, התראות וידאו לכל אירוע סנטרי או דשקם, גיבוי מקומי ויחסון בענן באמצעות חיבור USB פשוט. עוד מקרה הזוי עם הסייבר-טראק. לקוח מדווח שקיבל טלפון שעה לפני המסירה שהסוללה דורשת החלפה.
מדהים. לא מדובר בתקלה קטנה, אלא החלפה שלמה של הסוללה. זה מעלה שאלות לגבי בקרת האיכות של טסלה, במיוחד ברכב שעולה מעל $100,000.
נכון. דמיין שאתה מזמין פורשה וקצת לפני המסירה מודיעים לך שהמנוע דורש החלפה. זה פשוט לא יקרה. זה מעיד על בעיה עמוקה בתהליכי הייצור והבדיקה של טסלה.
זה גם מעלה תהיות לגבי אמינות הסייבר-טראק בטווח הארוך. אם סולה חדשה דורשת החלפה לפני אפילו קילומטר אחד, מה יקרה אחרי 50 מייפן קילומטר?
שאלה טובה. נראה שטסלה עדיין מתמודדת עם בעיות ילדות, למרות שהם יצרנית רכב ותיקה יחסית. זה מדאיג, במיוחד לאור הצרתו המהירה של שוק הרכבים החשמליים.
זה גם פוגע בתדמית של טסלה כמותג פרימיום. איך אפשר לגבות מחיר של רכב יוקרה כשאיכות הייצור כל כך בעייתית?
נקודה חשובה. נראה שלטסלה יש עוד הרבה עבודה לעשות כדי לשפר את בקרת האיכות שלה ולבנות אמון בקרב הלקוחות. בואו נדבר על כמה מהמלצות האנליסטים הבולטות מיום שני. יש כאן כמה שמות גדולים כמו אפל, טסלה ומיקרוסטרטג'י.
מעניין לראות את ברנסטין, משדרגים את מיקרוסטרטג'י לתשואת יתר ומעלים את מחיר היעד ל-600 דולר. הם מציינים שמודל אוצר הביטקוין של החברה הוא חסר תקדים בוול סטריט.
זה בהחלט הימור מעניין מצד מיקרוסטרטג'י. נראה אם זה ישתלם להם בטווח הארוך. UBS, לעומת זאת, עדיין שומרים על המלצת מחירה לטסלה, למרות שהעלו את מחיר היעד למאפת סאמס מ-6 דולר.
נראה שהם לא משוכנעים בפוטנציאל הצמיחה של טסלה. מעניין גם לראות את אופניימר ממליצים על טרגט כבחירה מובילה, ואת מורגן סטנלי משדרגים את רובין הוד לתשואת יתר. נראה שהם מאמרים על התאוששות של חברות הטכנולוגיה.
בהחלט. יש כאן הרבה תנודות בשוק, ונראה שהאנליסטים מנסים לזהות את המניות בעלות הפוטנציאל הגבוה ביותר. נצטרך לעקוב ולראות איך ההמלצות האלה ישפיעו על השוק. טסלה בוקס, התראות וידאו לכל אירוע סנטרי או דאשקם, גיבוי מקומי ויחסון בענן באמצעות חיבור USB פשוט. היום נדון בהשפעה הפוטנציאלית של ממשל טראמפ ומעורבותו של אילון מאסק על תעשיית המכוניות האוטונומיות.
בהחלט, נראה שיש כאן הימור גדול על כך שממשל טראמפ יקדם רגולציה שתאפשר פריסה מהירה יותר של טכנולוגיות נהיגה אוטונומית. זה יכול להיות משמעותי עבור חברות כמו Mobileye, Ouster ו-Aurora Innovation.
Mobileye, עם מערכת ה-IQ שלה, כבר מובילה בתחום מערכות סיוע לנהג. המעבר לסופרוויז'ן והשותפות עם פולקסווגן בפיתוח רובוטקסים מציבים אותם בעמדה חזקה.
גם אוסטר, עם טכנולוגיית הליידאר שלה, נהנית מצמיחה משמעותית, בעיקר בתחום הרובוטיקה והתשתיות החכמות. השותפות עם מושנל בפרויקט הרובוטקסים בלאס וגאס מעידה על הפוטנציאל שלהם בתחום הרכב האוטונומי.
ומה לגבי אורורה אינוביישן? למרות הצוות המרשים והשותפויות עם טויוטה, פיטרביט ווואלו, הם עדיין לא קיבלו המלצת קנייה מהאנליסטים.
נכון, למרות שהם מתכננים להסיק משאיות אוטונומיות כבר באפריל 2025, נראה שיש עדיין חשש לגבי יכולתם להתחרות בשוק הזה.
זה בהחלט תחום מעניין לעקוב אחריו. נראה אם ההימור על ממשל טראמפ והמכוניות האוטונומיות ישתלם לחברות הללו. מעבר לים בסין, BYD הקפה את טסלה והפכה ליצרנית הרכבים החשמליים הגדולה בעולם. מה הסוד להצלחה שלהם?
שילוב אנהי מרשים. הם מייצרים כמעט את כל רכיבי הרכב, כולל הסוללות, מה שמאפשר להם להציע מחירים תחרותיים וטכנולוגיה מתקדמת.
כתבה מתארת מפעל ענק בשנזן שמייצר רכב חשמלי כל השם בשמו משניות. איך הם משיגים קצב ייצור כזה?
למרות שהם לא לגמרי אוטומטיים כמו טסלה, הם מתמקדים בדיוק ואיכות. עם כוח אדם עצום של 900,000 עובדים, מתוכם 130,000 מהנדסים, הם מצליחים לשמור על קצב ייצור גבוה ותקלות אפס.
מעניין שהם משקיעים סכומי עתק במחקר ופיתוח של בינה מלאכותית ונהיגה אוטונומית. האם זו התשובה שלהם לשמירה על התחרותיות מול טסלה?
בהחלט. נראה ש-BYD מבינה שהעתיד של התחום טמון בטכנולוגיות מתקדמות. ההשקעה במו"פ והגיוס המסיבי של מהנדסים מעידים על כך.
ובינתיים, הם מתכננים להיכנס לשוק הרכב הישראלי בקרוב. האם הם יצליחו לשחזר את ההצלחה שלהם גם כאן?
זה יהיה אתגר מעניין. השוק הישראלי שונה מאוד מהשוק הסיני, ויהיה מעניין לראות איך הם יתאימו את עצמם.
אז מה אתה חושב על המכוניות המחוסות האלה במסלול הבדיקה של טסלה?
קשה לומר בוודאות, אבל הצורות השונות בהחלט מעוררות סקרנות. נראה שיש שם לפחות שלושה סוגי רכבים שונים. יכול להיות שאנחנו רואים כאן הצצה לדגמים חדשים של טסלה, כמו הרענון של מודל Y, או אולי אפילו את הדגמים הזולים יותר שהם עובדים עליהם.
מעניין במיוחד שני הרכבים הראשונים משמאל. הם נראים קצת שונים מכל מה שראינו עד כה מטסלה. אולי מדובר בדגמים חדשים לגמרי, או אולי גרסאות משופרות של דגמים קיימים.
יכול להיות שזה הסוואה. יצרניות רכב משתמשות בטכניקות שונות כדי להסתיר את העיצוב של דגמים חדשים. אבל אני לא זוכר שראיתי את טסלה עושה את זה בעבר.
בכל מקרה, זה מרגש שטסלה ממשיכה לחדש ולפעם מהכתפה לפתח דגמים חדשים. אני בטוח שזה יעורר הרבה עניין בקרב חובי הרכב. בואו נדבר על הנוכחות של מותגים אמריקאים גדולים בסין, כמו אפל, טסלה וסטארבקס. נראה שהיחסים בין החברות האלה לממשל הסיני מתחילים להסתבך.
נכון. במשך שנים, חברות אמריקאיות נהנו מגישה נוחה לשוק הסיני, ומנכלים כמו אילון מאסק וטים קוק טיפחו קשרים אדוקים עם בכירים בממשל. אבל עכשיו, עם התגברות המתיחות בין ארצות הברית לסין, והתחרות הגוברת מצד חברות סיניות, המצב משתנה.
מעניין במיוחד לראות את המקרה של סטארבקס. הם גילו שהקפה היקר שלהם כבר לא כל כך מושך את הצרכנים הסינים, ועכשיו הם מחפשים שותף אסטרטגי, מה שיכול להוביל למכירת הפעילות שלהם בסין.
גם אפל וטסלה מתמודדות עם תחרות גוברת. אפל, עם האייפון, צריכה להתמודד עם יצרניות סיניות כמו וואבי ושיומי, וטסלה רואה איך יצרניות מקומיות מצמצמות את הפער הטכנולוגי בתחום הרכב החשמלי.
נקודה נוספת היא סוגיית ניהול המידע. סין דורשת מחברות זרות להחסן מידע של משתמשים סינים בסרטים מקומיים, וזה יכול להוות בעיה עבור חברות כמו אפל וטסלה, שמסתמכות על מידע רב כדי לפתח טכנולוגיות חדשות.
זה נכון. אפל עדיין מחכה לאישור להעסיק את אפל אינטליג'נס בסין, וטסלה ממתינה לאישור לטכנולוגיית הנהיגה האוטונומית המלאה שלה. נראה שהחברות האלה יצטרכו להיענות לדרישות של הממשל הסיני אם הן רוצות להמשיך לפעול בשוק הזה.
טסלה בוקס, התראות וידאו לכל אירוע סנטריו דשקם, גיבוי מקומי ויחסון בענן באמצעות חיבור USB פשוט. והיום נדבר על המינוי של הווארד לוטניק לתפקיד שר המסחר בממשל טראמפ וההשפעה הפוטנציאלית על חברות כמו טסלה.
מעניין לראות שלוטניק, דרך קרן קנטור פיצגרלד, מחזיק בהשקעות משמעותיות בטסלה ובנווידיה. זה מעלה שאלות לגבי ניגודי עניינים אפשריים.
נכון מאוד. מדובר בהחזקות של מעל 800 מיליון דולר בטסלה ויותר ממיליארד דולר בנווידיה. חשוב להבין איך זה ישפיע על מדיניות המסחר של ארצות הברית, במיוחד לאור המתיחות עם סין והתחרות הגוברת מצד יצרניות רכב חשמלי סיניות.
מעבר להשקעות הישירות, קנטור פיצגרלד מחזיקה גם באופציות פוט וקול על טסלה ונווידיה, מה שמרמז על אסטרטגיה מורכבת יותר. זה יכול להצביע על הימור, על תנודות בשווי המניות, ולאו דווקא על אמונה בצמיחה לטווח ארוך.
נקודה חשובה. נצטרך לעקוב מקרוב אחר פעולותיו של לוטניק בתפקידו החדש, ולבחון האם יש השפעה על החלטותיו בנוגע למדיניות סחר, רגולציה ותמיכה ממשלתית בתעשיית הרכב החשמלי. זהו מצב מורכב עם פוטנציאל לניגודי עניינים, ויש צורך בשקיפות מלאה מצד הממשל. תודה רבה על ההצטרפות ועל התובנות המעניינות. נתראה בפרק הבא.